אנחנו לא נסיים את פסח, תסיום. אני ראה בלדתי לקראת יום ירושלים, יום עצמות.
בסדר, בסדר.
במדרש.
ובמדרש של קוד שימוני.
איפה, איפה? פרק
מוזר? כן, כן. היינו פה ביחד.
ובמדרש ילקוט שמעוני בלק, מי מנה אפר יעקב.
זה מה שהרב הסביר על בלעם, שהוא כאילו אין לו שום נגיעה, לכן הראייה שלו היא הכי 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 לעומת משה ויעקב.
כן. טוב.
הוא בפועל.
כן, כן.
ראיתי שצריך, אולי נחזור על הכל.
מה, על מה?
מהתחלת הזה,
כי זה...
רוצה, מה אתה רוצה?
אני מסכים איתך אפילו יותר.
מוכן להתחיל לחזור להתחלה.
אני מתחילת הספר. האמת היא שזה עיקר הלימוד, זה החזרה. האמת איתה, זה אפשר לעזוב את המערה לשנייה. אתה לא יכול לעזוב את המערה לשנייה, זה הכל כזה, ה-GPS של החיים.
אני שמעתי שיש שלושה תענוגים בחיים. יש שלושה תענוגים.
לא.
שינה, מיץ תפוזים, מהרה מפראג.
טוב. אז מה, אז מאיפה להתחיל? מתחילת המדרש?
לא, נתחיל מההתחלה, מהדבר אשר יבחן מזו.
אה?
זה קשה, הוא חשוב.
כן, מתחילת הפרק, עוד פעם.
מה אתה אומר? אני
כן.
הוא עייף.
לא, הוא אמר שכן.
טוב, הדבר אשר ייבחן מזולתו, אז נתחיל עוד פעם פרק נ"ז. טוב, הדבר אשר ייבחן מזולתו, הדבר אשר ייבחן מזולתו יהיה הבחינה האמיתית אשר לא ייפול בו ספק. והדבר הזה הודיע לנו תורת אמת אשר פסלה עדות קרובים. ואין הטעם, זאת אומרת, פסול קרובים לעדות, זה לא בגלל שיש חשש שיעיד שקר. כי לא נחשד משה להעיד דבר שאינו, והארון שיעלים האמת, כן? ובכל זאת, אם משה והארון יחד באים לעדות, אנחנו פוסלים את שניהם לעדות. או אם משה יבוא להעיד על הארון, או להפך. רק מפני שאין עדות, רק מזולתו. בדבר זה כבר ביארנו בחיבור התפארת. והנה יתבהר לך עוד, וזה כי העדות שיש לדון עליו צריך שיהיה העדות נמצא בפועל הגמור מן המעיד. ודבר זה דברי חוכמה עמוקה מאוד, מפני כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות הוא דבר מחויב ומוכרח.
מה הכוונה מחויב ומוכרח?
דין זה תורה.
לא, אבל איך היית מסביר מחויב ומוכרח?
מחויב?
מילים אחרות.
דין זה לא בכוח, דין זה בפועל. דין זה בפועל. זאת אומרת...
מוכרח בפועל.
כן, דין זה... הוא יגיד אחר כך. כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות, יבוא הכוונה הוא תוצאה של העדות, כן? כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות, העדות היא הגורם, והפסק דין, המשפט, הוא התוצאה, כן? אז הדין והמשפט אשר יבוא על העדות הוא דבר מחויב ומוכרח, כמו שהוא כל דין מחויב ומוכרח. ולדבר זה צריך שיהיה העדות בפועל, שהמחויב והמוכרח אין שייך על אליו הכוח, שהכוח אין לו מציאות גמורה, והמחויב לפי חיוב שלו יש לו מציאות גמורה, שהרי הוא מחויב ומוכרח. זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה לומר
שיש חילוק בין הכוח לבפור.
כן, אבל הפירוש הוא רוצה לומר דין פירושו של דבר דין זה הוצאה לפועל, זה הפירוש. דין זה הוצאה לפועל, זה לא אין, זאת אומרת אין, זאת אומרת דין זה דבר שצריך לצאת לפועל, דבר שצריך לצאת לפועל. התורה אומרת שהדבר יוצא לפועל באמצעות החלטה של הדיינים, אבל הדיינים הם לא רק אומרים, הם גם מוצאים לפועל, כן? פסק דין זה לא רק פסק דין, פסק דין זה גם הוצאה לפועל. והמחויב לפי חיוב שלו יש לו מציאות גמורה שהרי הוא מחויב ומוכרח, ולכך כל דין הוא אומר, זה הסיבה המהותית לכך שדין פסול בלילה, וכל קבלת עדות פסולה בלילה, והסומה פסול לעדות. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה הם ביטוי של מציאות שאיננה בכוח, איננה בפועל. כן? לילה זה בכוח. המציאות האמיתית היא ביום. המציאות, הגילוי של המציאות הוא ביום. הלילה הוא המציאות בכוח, לא בפועל. אז הוא אומר, לכן דין פסול בלילה, ולכן קבלת עדות פסולה בלילה, כיוון שכמו שהוא אמר קודם, קבלת העדות היא למעשה הגורם שהוא המאיץ את לא רק המאיץ, היוצר את הפסק דין. פסק דין מבוסס על עדות. התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. אז מה שנותן לדיינים את הכוח להכריע, כן, זה העדות. אז גם העדות כגורם להוצאה לפועל, לגילוי של המציאות. זאת אומרת, אני מבין שהכוונה היא בפועל, הכוונה היא דין זה גילוי של המציאות. פסק דין של בית דין זה גילוי של, כמו שהשימוש בלילה וביום זה שימוש טוב, משום שבלילה לא מתגלה את המציאות, המציאות מתגלה ביום, המציאות כמו שהיא מתגלה ביום, את המציאות אפשר לראות ביום, המציאות נגלית ביום, בלילה היא קיימת, אבל היא לא קיימת באופן שהיא ניתנת אי אפשר לראות אותה. האי היכולת לראות אותה אומר לא שהיא לא קיימת, אבל היא לא מתגלה. הגילוי של המציאות הוא ביום. דין זה גילוי של המציאות. כשדיינים פוסקים, פירושו של דבר, הם מגלים את המציאות. זה גילוי של המציאות. והעדות היא המכשיר, שבאמצעותו הדיינים מגלים את המציאות. כן?
אפשר יש הקבלה בין העדות
אפשר, לדין. אפשר אפילו להסביר את זה יותר. הרי, מה זה דין? מה זה דין? בדרך כלל, זה כי יריב בין אנשים. אז אחד תובע את השני. אנחנו לא יודעים. אחד אומר, אתה חייב לי 100 שקל, והוא אומר לו, לא נכון.
זה איזשהו ספק.
לא רק ספק, זה לא גלוי. הדבר לא גלוי.
לא ברור.
התפקיד של הדיין הוא לגלות. לגלות, נכון? אז אני אומר, זה נקרא מציאות בפועל. מציאות בפועל זה גילוי. גילוי. המציאות בפועל היא המציאות הגלויה. ולכן, היום והלילה זה ההבדל. היום, ביום המציאות גלויה. בלילה המציאות, לא שהיא לא קיימת, היא קיימת באופן כוחני, בפוטנציה. אבל היא לא גלויה. קשה לראות בלילה. זאת, יותר קשה בלילה לראות את המציאות. את המציאות כמות שהיא. כיוון שכך, היום זה גילוי. עכשיו, בית דין מגלה מציאות. זה התפקיד של בית הדין, לגלות את המציאות. עניינם של בית הדין זה לגלות את המציאות. זאת אומרת, מה פירוש לגלות את המציאות? כשבית הדין אומר כך, כשבית הדין אומר לרובן להחזיר לשימון, הרי רובן אמר שהוא לא חייב. שימון אמר שהוא חייב, ורובן אמר שהוא לא חייב. ובית הדין על סמך העדים שבאו ואמרו שרובן חייב, אומרים לרובן תחזיר לשימון, אז הם גילו את המציאות. יש פה גילוי של מציאות. פסק דין זה גילוי של מציאות. ולכן, אז הוא אומר, אין דין בלילה ואין קבלת עדות בלילה וסומה פסול לעדות, משום שגם סומה, זה גם כן צד של מציאות בכוח ולא בפועל. כן?
זה גם נכון, הרב, כי בעצם בעלי הדין, כל אחד טוען למציאות שלו, והיא שונה מהמציאות של האחר.
לפני שבית הדין פסק, המציאות לא גלויה. יש פה גילוי של מציאות. אמנם הגילוי של המציאות הוא בתחום מסוים, זה לא משנה, אבל דין זה גילוי של מציאות. גילוי של מציאות, ברור. כן. הנה, כל זה עניין אחד, שכל אלו אין מציאותם בפועל, כי היום הוא נמצא בפועל, והדין וכל אשר שייך לו צריך שיהיה נמצא בפועל. ולכך כאשר הקרוב הוא מעיד, ולכך כאשר הקרוב הוא מעיד, שהוא חלק מעצמו, והוא כמו חצי בשרו, כמו שאמר כתוב אצל מרים, כל נער אפן עלה, כן, אז אהרון אומר שם, אל נתהי כמת, בצייתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. זאת אומרת, אחותי זה כמו אני. ומאחר שהעד המעיד על הנידון, הוא חלק מן אשר מעידים עליו, אין כאן עדות בפועל. כי כל דבר נמצא בפועל לאחר. כן, כן, ולא נמצא בפועל לעצמו. רק לאחר, עכשיו אנחנו נבין את זה גם יותר, אחרי מה שביארנו היום, מה שנתחדש היום. זאת אומרת, כמו שאמרנו, המציאות, מציאות בפועל זה מציאות גלויה. הוא אומר, הרי כשיש פה, יש פה שני בעלי דינים, כמו שאמרנו. אחד אומר הוא חייב, אחד אומר הוא לא חייב, אחד אומר היה כך, ואחד אומר לא היה כך. ואנחנו לא יודעים. אז המציאות כרגע היא מציאות נעלמת. התפקיד של בית הדין הוא לגלות. לגלות. אז הוא אומר, הפירוש הוא כך, למעשה ההתייחסות שלנו לשני בעלי הדין, כל אחד מהם מבחינתנו מסתיר. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים. הרי כשבא אחד ואומר, אתה חייב לי, והשני כופר בכל, אומר, לא נכון, אני לא חייב לך. אז בית הדין יכול להגיד, נגיד לפני בית הדין, כשאדם בחוץ, אדם מבחוץ עומד, הוא יכול לדעת אם יהיה האמת, המציאות לא גלויה. אז את אומרת, הפירוש הוא, מבחינתנו כל אחד מבעלי הדין מסתיר. כל אחד מבעלי הדין מסתיר. עד שבית הדין מגלה, אז הדבר מוסתר. הדבר מוסתר. אומר המהר"ל, אז כשיבוא עד ויעיד לטובת הקרוב שלו, כן, כיוון שכמו שהוא אומר הוא חלק ממנו, כמו שהבעל דין עצמו הוא מסתיר, גם העד מבחינתנו מסתיר. זה מה שהוא אומר. אני חושב שזה מה שהוא אומר. הוא אומר, מאחר שהעד המעיד על הנידון הוא חלק מן אשר מעידים עליו, כן? מה פירוש? הרי הוא קרוב לבעל דין. כן? הוא קרוב לבעל דין. הרי מעידים על העדים צריכים להעיד על אחד מבעלי הדין, או על שני בעלי הדין, לא משנה. אז הוא אומר, ומאחר שהעד המעיד על הנידון הוא חלק מן אשר מעידים עליו, אין כאן עדות בפועל. כי כל דבר, היסוד שלו, מה היסוד שלו? כל דבר נמצא בפועל לאחר. זאת אומרת, הגילוי, אין מושג של גילוי לעצמו. יש מושג של גילוי לאחרים. כלפי אחרים אני מתגלה. זה מה שהוא אומר. כי כל דבר נמצא בפועל לאחר. ולא נמצא בפועל לעצמו, רק לאחר צריך שיהיה נמצא בפועל. ודבר זה ידוע לנבונים. ולכך הקרוב, שהוא חלק מעצמו, אין עדות שלו עדות, ואתה מדבר פה מהבחינה המהותית, אחרי היסוד שהוא קובע, שאין מושג של, אדם, המציאות של אדם בפועל, היא כלפי אחרים, לא כלפי עצמו. המציאות של אדם בפועל, הגילוי של האדם, אני אגיד ככה, הגילוי של האדם, הוא לא ביחס לעצמו, הוא ביחס למישהו אחר, לאחרים. לא, אדם, זאת אומרת, הגילוי של האדם, המציאות הגלויה של האדם, היא איננה ביחס לעצמו, היא ביחס לאחרים. אני יכול לומר, אדם מתגלה כשהגילוי הוא כלפי אחרים, לא כלפי עצמו. אז ממילא הוא בא ואומר, כיוון שאדם מתגלה כלפי אחרים ולא כלפי עצמו, כלפי עצמו לא שייך, הוא מדבר במהות. במהות, המושג של גילוי של אדם הוא ביחס לאחרים, לא ביחס לעצמו. אז ממילא הוא אומר, אם בא קרוב ומעיד על נידון שנוגע לקרוב שלו, זה עדות על עצמו. ועדות על עצמו היא לא בפועל. עדות על עצמו היא, מדוע היא לא בפועל? משום ש... גילוי הוא ביחס לאחרים, לא ביחס לעצמו. גילוי הוא ביחס לאחרים, לא ביחס לעצמו. אז אם בא עד שהוא לא קרוב, באים עדים שאינם קרובים, הם לא מעידים על עצמם, הם מעידים על מישהו אחר. זה נקרא עדות על מישהו אחר היא גילוי בפועל. עדות על מישהו אחר היא גילוי בפועל. אז בתור שכזאת היא יכולה להיות מכשיר גורם שבאמצעותה בית הדין יוכל להכריע. כן? יש פה שניים שאומרים כך וכך, הם אומרים מה נתגלה להם, כן? מה נתגלה להם, באמת, מהי המציאות הגלויה להם, על סמך מה שהם אומרים, בית הדין יכול גם כן לקבוע. לגלות את המציאות. על סמך מה שהם אומרים, בית הדין יכול לגלות את המציאות. אבל אם בא אדם ומספר על עצמו, סיפור של אדם על עצמו, זה לא יכול להיות, באמת, האדם על עצמו זה לא בפועל. בפועל זה רק כלפי אחרים. המהר"ל למעשה אומר פה, הוא לא אומר פה, בדרך כלל אנחנו באים, נבוא ונאמר, נשאל אדם, למה אדם פסול להעיד על עצמו? פסול להעיד על עצמו, משום שהוא קרוב אצל עצמו, שהוא נוגע. המהר"ל מעלה את זה למישורים אחרים לגמרי. זאת אומרת, אתם מבינים? מה המהר"ל עשה פה? המהר"ל, כשאנחנו שואלים, בדרך כלל, מדוע בעל דין פסול להעיד? אז התשובה היא פשוטה, או מצד שהוא נוגע, כן? הבעל דין פסול להעיד באופן פשוט, בגלל שהוא נוגע בעדות, כן? קרוב, לא, או אדם קרוב אצל עצמו, או פסול קרוב. אין לך מי שקרוב לאדם יותר על עצמו, כן? או מצד שהוא נוגע. כשאנחנו שואלים, למה בא המהר"ל ואומר, לא, הסיבה במהות שהאדם פסול להעיד על עצמו, משום שעדות זה גורם, זה הגורם שבאמצעותו בית הדין מגלה את המציאות.
זה אולי מסתתר גם במילה אומרים, הוא לא אובייקטיבי.
מה?
אולי כשאומרים הוא לא אובייקטיבי זה מאוד נכון.
אבל,
כי אובייקטיביות זה כאילו מציאות.
אבל כשאתה אומר לא אובייקטיבי, הכוונה היא, הוא נוגע. זה השימוש.
לא, ואז אנחנו נבין את זה, הוא לא אובייקטיבי.
אני אומר,
זה לא מציאות.
המהר"ל מעלה פה מישור חדש. זאת אומרת, הוא דן בדברים המהותיים. טוב.
אתה
בא לדין
גם שואלים. ממנו לתאר את
אבל הבעל דין הוא לא עד. בדין תורה, הבעל דין הוא לא עד.
זה לא נחשב עדות?
מה, לא. במשפט האזרחי כן, אבל בדין תורה, בעל דין הוא לא עד. הוא לא עד.
אבל הוא כן אומר דברים.
בטח, הוא מעלה טענות. הוא צריך לטעון.
הוא מתאר את מה שקרה.
כן, הוא טוען. הוא טוען. זה נקרא טענות. יש מושג של טענות בבית הדין. אבל הוא לא עד. כשהתורה אומרת הכרעת דין צריכה להיות על פי שניים עדים יקום דבר, על פי שני עדים יקום דבר, בעל דין הוא לא עד.
אז העדים באים בעצם לחזק או לסתור את הטענות.
לא, כן, זה נכון. זה נכון, באופן מעשי, עכשיו מה שהמהר"ל אומר זה שהעדים באים לגלות. לגלות את המציאות. לגלות את המציאות. באופן מעשי אתה ודאי צודק, הם באים לחזק או לסתור את הטענות של שני הצדדים, ודאי. זה באופן מעשי.
לא, באופן מעשי הם מעידים על המציאות, ובית הדין פוסק.
לא, אני אומר, אחד אומר, אתה חייב לי 100, שני אומר, לא נכון, אני חייב לך רק 50. באים העדים ואומרים, לא נכון, זה היה 100. אז העדים הם מסייעים פה לטענה של אחד מהם.
לא, העדים לא אומרים, זה היה מההורים, ראינו שהוא נתן לו מה.
לא משנה, בסדר, אז אני אומר...
לא, כי יש הבדל בניסוח.
לא משנה, אני רק אומר, באופן מעשי הם באים לחזק או לסתור טענות של בעלי הדין, אבל במהות המהר"ל אומר, היסוד של המושג עדות זה לגלות את המציאות. זה נקרא מציאות בפועל, לזה הוא קורא מציאות בפועל, ככה אני חושב. טוב, הלאה. ודבר זה, כן, ולכך הקרוב שהוא חלק מעצמו, אין עדות שלו עדות, כי כל עדות שהוא מעיד שכך נמצא בפועל, ואין נמצא בפועל לעצמו. ומטעם זה פסלה תורה נשים לעדות. עכשיו הוא הולך שלב, עולה עוד שלב. ומטעם זה פסלה תורה נשים לעדות. כי, או שוב, אנחנו תמיד מחפשים נימוק, למה התורה פסלה אנשים לעדות, ומנסים להעלות את זה, להסביר את זה בדברים יותר, יותר, יותר מעשיים. המהר"ל שוב, דן פה במהות. כן, בשורש, אומר, מטעם זה פסלה תורה אנשים לעדות, כי האישה היא חומרית. האישה היא חומרית. הנטייה של האישה היא אל החומר. וזה גם המעלה שלה, זה לא חיסרון. כך היא נבראה, כן? זה דבר מעניין. האדם נברא מן האדמה, והאישה היא מהאדם, והאישה היא חומרית. כן? הזכר הוא המשפיע, והאישה היא המושפעת. את הצורה נותן הבעל. את ה, את ה, את ה, את החומר נותן את האישה, כן?
מצד שני, הרי הזכר צריך איזשהו סימן עליו כל הזמן להיזכר ברוכניות בצורה מסוימת, באופן מסוים, והאישה לא צריכה את זה, היא רוכנית.
אבל אתה רואה מה שאומר, האישה היא חומרית, האישה היא חומרית. זאת אומרת, הוא מדבר על בחינה מסוימת, אני אמרתי, הצד החומרי באישה, שוב, זה לא שייך לתפיסה הגשמית של המציאות, אלא יותר לתפיסה המהותית. המהר"ל אומר, האישה היא חומרית, כמו שאמרתי, כי הבעל נותן את הצורה. לכל דבר יש חומר, יש, בכל דבר במציאות שלנו, המציאות שלנו היא מורכבת. יש חומר ויש צורה. יש חומר ויש צורה. צורה זה הצד מה שנותן את הערך לדבר. מה שנותן את הערך לדבר זה הצורה שלו. התפקיד של הזכר הוא לתת את הצורה. ולכן הזכר נקרא רוחני. הוא רוחני בגלל שהוא המשפיע. הוא המשפיע, האישה היא המתעצבת, כן? הזכר הוא המעצב. החומר במציאות הוא מקבל את הצורה הוא מעוצב לפי צורה שניתנת לו מבחוץ, כן?
רואים אבל פה את התפיסה של המהר"ל שזה גבר ואישה, זו תפיסה אורגנית, זה ביחד.
לא, זה עדיין הוא לא דיבר.
זה לא יכול להיות רק אחד.
אני אומר, התפקיד של הזכר זה לתת את הצורה, לקבוע את הצורה, ליצור את הצורה, ליצור את הצורה, זה התפקיד של הזכר. מבחינה זאת הוא קורא לאישה חומרית. מה פרוש האישה חומרית? גם הבעל הוא חומרי. מה זה? גם האישה היא מורכבת מחומר ורוח, וגם הבעל, אבל הפירוש הוא שביחסים שבין בין הזכר לבין הנקבה, הזכר הוא הקובע את הצורה, והאישה היא מתעצבת לפי הצורה שנקבעת, ניתנת לה על ידי הזכר, כן?
מהי הצורה של האדם?
מה?
מהי הצורה של האדם?
אם אתה שואל מהי צורת האדם, צורת האדם היא הצד הרוחני שלו. האדם הוא חומר, והצורה שלו זה הרוחניות שלו. מה שנותן את הערך למציאות החומרית שלי, למציאות החומרית של האדם, זה הצד הרוחני שלו. זה נקרא צורת האדם. צורת האדם היא הבחינה הרוחנית שיש בו. היא הצורה.
זאת אומרת, מה שנאמר נפש ממללה, זה הצורת האדם?
כן, כן. זה בגדול, באופן כללי, 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 כללי מאוד. כן? ויפח באפיו נשמת חיים, כן? ויהי אדם לנפש חיה. אז אומר האונקלוס, זה רוח ממללה. רוח ממללה, הכוונה היא רוח מדברת, כן? זה המהות של האדם. המהות של האדם זה לא החומר. המהות של האדם זה המדרגה המיוחדת של האדם. כמו שאמרת, כמו שאמרנו.
גם באישה יש את זה, כאילו.
לא, לא, נכון, 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 נכון. לא, לא, ודאי. אז לכן אמרתי, כשהמהר"ל מדבר פה על האישה כחומר, זה ביחס לבעל. זה לא ש... כי גם הבעל הוא חומר. וכמו שאמרת, נכון.
זה תלוי במצוות שמצווים?
מה? לא, בהחלט. בהחלט, 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 בהחלט. כן, 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 זה ביטוי, זה ביטוי. אבל צריך לחשוב איך זה מביא לידי ביטוי את הנקודה הזאת. אבל באופן בסיסי, היחס בין הזכר לבין האישה זה יחס בין חומר ורוח. אגם שגם היא וגם הוא, שניהם יש בהם גם חומר וגם רוח. אבל היחס ביניהם הוא יחס של חומר וצורה. אתה מבין? זה הכוונה. לכן אמרתי, אי אפשר לתפוס את המהר"ל כפשוטו, האישה היא חומרית. מה זה האישה חומרית? כמו שהאישה היא חומרית, גם הבעל הוא חומרית. מה שייך? שניהם, יש בהם מורכבות של חומר ורוח, אלא הכוונה ביחס שביניהם. זה הכוונה. וכיוון שכך הוא אומר, לכן הוא גם, לאיזה צורך הוא מגדיר את האישה כחומרית? הוא אומר, כי האישה היא חומרית, ואין החומר יש לו מציאות בפועל. זאת אומרת, הוא אומר, מצד החומר הוא פוטנציאל, בדיוק, החומר הוא פוטנציאל, זה היסוד שהוא רוצה להביא לי, החומר הוא פוטנציאל.
במהות זה ככה.
מה?
במהות זה ככה.
נכון, נכון.
כי חומר ללא צורה,
נכון,
אין לו, זאת אומרת, אין לו פונקציונליות.
נכון. זה משהו, לכן הוא אומר, האישה היא חומרית, האישה היא,
כשהוא אומר, כמו שרבים, לא יודע מה, פילוסופים, אתה לוקח סתם חתיכות עץ, הם נחשץ,
גולם, 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 נכון, נכון.
אתה שם אותו עם ארבע רגליים,
נכון, 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 אתה נותן לזה ערך, נכון.
רואים אותה, כאילו עוד פעם, אני חוזר שוב, את האורגניות של גבר ואישה זה יחידה אחת.
נכון, נכון.
זה יחידה אחת.
אני אומר, אז זה לא שהוא אומר, כי האישה היא חומרית.
זאת אומרת, זה לא שזה לא קיים. זאת אומרת, כשאומרים שהוא בכוח, אין הכוונה שהוא לא ממשי.
נתת דוגמה.
הוא ממשי, הוא פה.
נכון, זה בכוח. השולחן הזה, לפני שהוא קיבל את העיצוב שלו, הוא היה בכוח שולחן. בכוח הוא היה שולחן, אבל מה שעשה אותו בפועל זה הנגר. הנגר לקח, עיצב אותו, נתן לו את הצורה. אז הפירוש הוא, בפוטנציה, זה כבר היה שולחן בפוטנציה. אבל עד שאתה לא עושה את מה שאתה עושה, אומר, האישה, זה מה שהוא רוצה לומר, האישה, כשאני אומר, אני אומר, כשהאישה היא חומרית, הפירוש הוא, יש לה את היכולות, יש לה את הפוטנציה, היא צריכה למישהו שיעצב אותה.
הוא גם מדבר עליהם במובן של אחד.
זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר. נכון, 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 נכון. נכון.
עכשיו מה שהוא אומר הרב עץ, בעצם עכשיו אני גם מבין, כי אם אנחנו אומרים עץ הוא בכוח, אז הוא לא מציאות, כי הוא יכול להיות שולחן, הוא יכול להיות כיסא, הוא יכול להיות הכל. נכון. אז מה דרך להתייחס אליו.
נכון.
אז רק כשהוא מתגלה, יש לו את הצורה, אז הוא מציאות.
נכון. נכון.
כי דבר שהוא יכול להיות כל מיני דברים, אנחנו לא מתייחסים.
אז הוא אומר, אז מה, זה השלב הבא שלו? השלב הבא שלו שבגלל זה אישה פסולה להעיד.
כן.
משום שעידות, כמו שאמרנו, זה גורם לדין.
בפועל.
זה גילוי. עידות זה גילוי. אישה לא שייכת לגילוי. זה תפיסה מאוד מאוד עמוקה. אתה בא להסביר. אתה בא להסביר למה אישה פסולה לעידות.
כולם מגמגמים.
מה? אמרתי, אישה היא גם כן רוחנית. אי אפשר להגיד. מה שהוא מתכוון זה רק ביחס שבין האיש לאישה. ביחס שבין האיש לאישה, הגבר הוא המעצב. כך צריך להיות. זה לא שאומר שזה כך זה תמיד, לפעמים זה להפך. אבל הפירוש הוא בתפיסה הבסיסית, בתפיסה היסודית, התפקיד של הזכר הוא לתת את העיצוב. והאישה היא מבחינה זאת נושאת את הפוטנציה לקבל את העיצוב שהבעל ייתן לה.
אבל יש להם דינים שהאישה
תהיה יכולה להגיד. מה?
יש להם דינים.
לא. בהגונה, זה דברים יוצאים מן הכלל. יוצאים מן הכלל והם...
ובייסורים למשל, אבל לא...
מדיני עדות בבית דין, אישה...
הגונה זה גם בבית דין.
כן, אבל הגונה זה... זה צריך הסבר, באמת, למה? למה אישה יכולה להעיד לנו?
וגם תלוי, אני חושב שרק שזה לא קשור אליה.
מה? לא, אבל זה בנוי... זה בנוי על... זה יש שם זה יציאה מהגדר, זה לא שייך לדין הרגיל, זה משהו יוצא דופן.
זה לא רק המהר"ל שאומר שאישה...
מה?
אני אומר, זה לא רק המהר"ל שאומר שאישה...
לא, זה דין תורה, על פי שניים עדים יקום דבר, והגמרא לומדת, הגמרא לומדת מפסוק, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב, אומרת אמרה שני האנשים שאישה פסולה...
לא רק בהגונה, גם בגירושין, נדמה לי שהכלל הוא כשאישה מעידה על משהו שהוא לא קשור אליה.
לא, לא, אישה פסולה להעיד בבינו.
לא, אבל במקרים של אישות.
אישה פסולה להעיד.
בעל מת.
זה הגונה. הגונה זה דין מיוחד ובנוי על עקרונות אחרים לגמרי. כן, לא שייך.
אבל גם איסורים.
איסורים זה לא עדות.
זה לא עדות.
עד אחד נאמן באיסורים זה לא עדות, זה לא בידים. זה לא בידים. זה לא בידים. כשאנחנו אומרים אישה פסולה לעדות, הכוונה היא בבידים.
לא באיסורים.
איסורים זה אני בא אליך. אני בא ושואל אותך, האוכל שאתה נותן לי זה מאוסר? אם עד אחד נאמן באיסורים, אני יכול לאכול. זה לא בידים. אני בא ושואל אותך. זה דין אחר. בעדות לבגי נשאר פסולה.
אולי המשמעות של בגלל שהיא חומרית היא לא יכולה להעיד, זה כמו שאמרנו, מה זה חומר? חומר זה חומר גלם.
נכון.
אני יכול לעשות אותו עכשיו ככה,
נכון,
מחר אחרת.
נכון.
זאת אומרת, לפי הצורה שאני שם לו. ואומרים שאישה, כאילו מההיבט הזה, זאת אומרת היא...
שוב, זה רק ביחסים שבינה לבין הבעל.
לא, אבל במובן של דין.
נו.
אי אפשר להוציא ממנה מציאות.
אז זה מה שאומר.
ככה...
אבל צריכים להיזהר, צריכים להיזהר. אני אומר, המהר"ל פה למעשה... לא, אני אומר, המהר"ל פה למעשה עוקף את כל ה... הוא פותר את עצמו מלהתייחס למציאות.
הוא נוגע במהות.
הוא נוגע בשורש. הוא עוקף את הכל. אתה מבין, אנחנו הולכים לחפש למה אנשים פסולת לילה.
זה מהות עדינה, מה שאני...
מה? לא, אבל...
אני חושב שזה, אם ההסברה היא תהיה כמו שהמהר"ל אומר, אני חושב שכולם יקבלו את זה.
כולם יקבלו כי לא יבינו.
שזה גם נכון, הרבה פעמים צריך לדבר בצורה שלא יבין
אותו,
זה
לא הנבר. לא, זה מאוד קל. תגיד, האישה חומרית, תגיד לך, מה אתה מדבר? אני מכיר גבר יותר חומרי מאישה. לא, הפירוש הוא, זה כמו שאמרנו, הכוונה היא, שוב, צריכים לעמוד להיזהר לכם. המושג אישה חומרית, הכוונה היא ביחס שבינה לבין הבעל, באידאה, אפילו לא בפועל, בפועל יכול להיות זה בכלל הוא ככה. מה, אנחנו לא ראינו שנשים קובעות נותנות צורה לבעל שלהם? אלא...
יש את הסיפור עם אותם זוג צדיקים שהוא התחתן עם רשעה, והיא התחתנה...
הרב קוק אומר על הפסוק טוב תיתי אותה לך מתיתי אותה לאיש אחר. כן, לבן אומר ליעקב טוב תיתי אותה לך מתיתי אותה לאיש אחר. אז הוא שואל מה לבן אומר? אז מה כתוב בדברים של לבן? טוב תיתי אותה לך מתיתי אותה לאיש אחר. הוא מסביר את זה על ההגדה. כתוב ארמי עובד אבי. אז הוא אומר ארמי עובד אבי. מה איפה לבן ביקש לאבד את ישראל? איפה לבן ביקש לאבד את ישראל? אז הוא אומר, במשפט הזה, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, בזה הוא גילה את הרצון האמיתי שלו. מה היה הרצון האמיתי שלו? הוא ידע ככה, אם אני אתן את רחל לאיסב, היא תשפיע עליו, היא תשנה אותו. אז אני לא רוצה את זה, אני רוצה שאיסב יישאר איסב. אז טוב תיתי אותה לך, אני מעדיף לתת אותה ליעקב, כדי שעשיו יישאר עשיו. טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. אני אומר, מה שאתה אמרת, שהיא תעצב אותו.
יש את הסיפור, אני חושב, על הסיפור. שהיא התחתנה מחדש,
היא התחתנה עם רשע גמור,
והיא עשתה אותו צדיק, והוא התחתן עם רשע, הוא נהיה רשע, והרשע שהתחתן עם
רשע. אפשר גם להגיד, אולי בגלל זה האישה יותר רגשית, רגשנית.
אני אומר, המערה לא נכנס פה, יכול להיות שכן, אבל...
הוא לא נכנס לה בפועל.
המערה לא נכנס, המערה הולך פה...
לא, אבל זה...
בלי אינטרפטציה.
לא, אבל זה גם המהות, זה גם המהות.
זה יכול להיות, אני לא אומר, זה יכול להיות.
מה? פיסה אורגנית שבאה לאישה, זה יחידה אורגנית אחת.
לא, זה ברור, זאת הכוונה שלו כאן.
כן, ואתה בלי זה, אתה לא יכול להבין. כן, כן.
אז הפירוש הוא האישה חומרית, אני אומר, אסור לטעות. היא חומרית ורוחנית, כמו שבעל הוא חומרי ורוחני, אבל ביחס ביניהם, כן, ביחס ביניהם, אני אומר, ביחס הידי שביניהם אפילו, לא ביחס ביניהם בפועל, כי לא תמיד אתה תמצא, אבל ביחס האידיאלי שביניהם, כן, אז היחס הזה הוא יחס של חומר וצורה. הבעל צריך לתת את הצורה, והאישה היא צריכה להיות המעוצבת על ידו, כן? ואז זה המיזוג האמיתי, המיזוג האידיאלי, כן?
אבל מה הכוונה מעוצבת?
מעוצבת, הכוונה היא צורה, נתינת צורה. נתינת צורה לחומר זה עיצוב. נתינה צורה, אתה פסל, לוקח גוש חומר ומפסל, נותן לו צורה. זה נקרא עיצוב. לעצב, זה נקרא לעצב.
אבל אני לא מובן איך, מה הכוונה של לעצב את האישה?
לעצב את האישה, תראה, עיצוב רוחני זה לא על ידי שאני לוגע בידיים. כשיש לך תלמיד, ואתה נותן לו את ה... הוא מושפע מבחינה רוחנית ממך, יש לך ילד, בן. ואתה...
רואים תלמיד, רואים את רבו.
אז אני אומר, אתה נותן... בן, אדם מגדל בן, ומחנך אותו. אז הפירוש הוא נתן לו את הצורה. אתה נותן לו צורה, כשאתה מחנך ילד.
כן, אבל זה נראה כאילו שהבן הוא המחנך של האיש הזה.
לא מחנך, זה לא מחנך במובן של חינוך.
זה דווקא הפוך לתפיסה שלנו, דווקא אנחנו מאמינים שיש יותר כאילו עבודה לאיש מלאישה, כאילו
אבל לא, אבל
במובן של עיצוב המידות.
אני אומר לא, 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 אבל במצב האידיאלי, הקביעה, הנתינה, הציור הרוחני, הצורה הרוחנית של בית, כן, של משפחה, היא באידיאלי, במצב האידיאלי נקבעת על ידי הבעל. אתה מבין? זה לא, אני מדבר על מצב האידיאלי. אז ברור שצריך להיות אדם שיכול לצר צורה, לתת צורה. לא תמיד הבעל מסוגל לתת צורה. כמו שאמרנו, לפעמים זה יכול להיות להפך. אבל באופן בסיסי, אידיאלי, הוא אומר, האישה היא, במהות שלה, היא מקבלת. היא מקבלת. היא מתעצבת, זה נקרא מקבלת. מקבלת, הכוונה היא, 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 היא תעוצב על פי מי שייתן לה את הצור. ולכן הוא קורא לזה חומרית. היא חומרית לא במובן של חומרית, ההפך, זה...
משתנה של...
זאת אומרת, ניתן לשנות, בדיוק.
אפילו גם לא קורא לזה, נגיד, כאילו פסיבי, מקבל.
כן. לא, האמת היא שהיא מקבלת.
כן, אבל הוא קורא לזה חומר, כי חומר...
דרך אגב, זה גם הביטוי, זה בברכת שלא עשני אישה בבוקר, האישה אומרת שעשני כרצונו. שעשני כרצונו, הפירוש הוא גם כן שייך לאותו דבר. היא פתוחה לקבל, פתוחה ל... שעשני כרצונו, נו, שעשני כרצונו, זה המילים שהיא אומרת, שעשני כרצונו, על זה היא מברכת. כן?
גם הגבר גם לא מברך שעשה אישה.
מה?
אני גבר לא יכול לברך.
לא, אתה עכשיו מבין למה הגבר מברך שלא עשה אני אישה. הוא נתן לי את האפשרות להיות משפיע. זה הברכה. הברכה של שלא עשה אני אישה, למה שלא עשה אני אישה? מה? מה? זה הכוונה. זאת הכוונה. עכשיו אתה מבין גם למה. לא, לא, השאלה, לא, 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 אז אתה תבין למה. כי הוא לא יכול להגיד שעשני משפיע, בגלל שלא כל אחד מסוגל. אתה יכול, אתה, מה? לא!
בטוח לא
אישה,
אבל האם הוא גבר, זה צריך שזה
שאלה אחרת. בדיוק.
לא כל גבר הוא גבר.
בדיוק. הוא קודם כל מברך על זה שהוא נתן לי את היכולת להיות...
אבל לפי ההגדרה הזאת, כמו שהרב הסביר, יוצא שבברכה הזאת, האישה במעלה גבוהה יותר.
מבחינה מסוימת.
כי עשני כרצון.
נכון, נכון.
הוא בינתיים רק לא. מה כן, אנחנו עוד לא יודעים.
נכון, נכון. דרך אגב, כשהמפרשים מסבירים...
לא, שעשני כרצון היא כבר מותאמת לרצון.
נכון.
הוא לא, שלא עשני אישה.
היא לא צריכה לקבל צורה, מה?
לא, אבל יש לה כבר את ההכנה לזה.
יש לה את הבכוח.
הוא בינתיים הוא לא אישה.
יש לה את הבכוח. כן, יש לה את הבכוח. נכון, נכון.
אבל יש לכם מכל הרבנים החדשים האלה. אז שמעתי לפני שבועיים, הרב, באמת, הייתי בהלם.
מה?
מישהו שאמר שצריך על פי גדולה ישראל, אבל צריך לשנות את הברכה הזאת, זה פוגע באישה.
משוגעים.
מה?
משוגעים.
אני יודע, אנחנו
שומעים. לא שעשיתי להגיד לו בקודם לגבי, אז שומרים שהאישה היא במעלה, זה פרשנות עכשווית.
להגיד את השם הרב.
כדי לרצות את הנשים.
יש כל מיני רבנים כאלה, אנחנו מכירים אותם.
ככה אני חושב. כל פעם...
יצאו נגד מכתב הרבנים או כל מיני דברים. ישר אוטומטי, תגובות של...
המאה רצות. פשוטו כמשמעות.
ואתה רואה גם את ההתמודדות למשל. למשל, רב אבינר, מה שאתה אמר על קנצה, בגילו על השופטים. אז כל מיני רבנים אוטומטית הגיבו. ישר, חרדל וזה. אבל שמישהו יתייחס לטענות. אין התייחסות עניינית לטענות.
הלאה. הלאה.
סתינו קצת. הוא רוצה לשנות את ה...
לא. אז עוד פעם, אז האישה היא חומרית, ובמהות, באופן מהותי, החומר הוא בכוח. כמו שהסברנו. הוא מוכן לקבל צורה, זה נקרא בכוח.
זה ממש הפוך.
מה?
כאילו עכשיו מאפיין שהרב הסביר, אז הוא יוצא ש... תגיד, אותו רב שרוצה כאילו לשנות.
טוב, נו, נכון, 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 נכון. הלאה.
לא, אבל סליחה, אני חוזר על זה. אם אומרים, שלא, אז אני כשתודות, זאת אומרת שהיא כבר כאילו גמורה, כאילו שזה כביכול, כאילו אישיות...
מושלמת.
עוד פעם?
אנחנו אומרים שהצדיק כרצונו. אז כמו שהשם רצה שיהיה, אז היא זה סתם. היא נוצחה כך שה...
לא, שהצדיק כרצונו. לא, שהצדיק כרצונו, הכוונה היא שהכניס לי את ה... את ה... את ה... את ה... את התכונה הזאת להיות מעוצבת. זה הכוונה. שעשה לי כרצונו, הכוונה היא שהכניס לי את האישה כביכול מודה לריבונו של עולם על זה שברא אותה באופן כזה שיש בה את היכולת להיות מעוצבת. שעשה לי כרצונו. אני חושב, אני כמעט בטוח, יש פה עולת ראייה של הרב קוק. יש. תביא, אני חושב שהוא... חלק א', על ברכות השחר, אני חושב שהוא מדבר על זה, אם אני לא טועה. אני חושב, ככה, נראה לי שהוא מדבר על זה.
צריך לרצות את ההמון.
זה ההבדל גם בין אברהם ויצחק. יצחק, לעומת אברהם, אברהם הוא פעיל, הוא עושה. הוא משנה הנפש אשר עשו בחרן. יצחק, כשאתה מסתכל על פרשיות של יצחק, אתה רואה שהכל עושים איתו, הוא לא עושה שום דבר. מסובבים אותו, יצחק הוא מסובב, כן? הוא בכלל לא עושה שום דבר, כמעט ולא עושה שום דבר. כשמשטחים לו אישה, לא, הוא עצמו לא דואג לאישה, משטחים לו אישה ומעלים אותו על המזבח, ואברהם עוקד אותו, הוא עושה בו את ה... הנה, אבל מצד שני, זה הגדלות של יצחק. הגדלות של יצחק שהוא נתן, הוא כביכול מתעצב על פי, על פי, על פי, על פי הרצון האלוקי.
נפעלות אלוקית.
נפעלות אלוקית. הרב ציודה, נו, הרב ציודה תמיד, תמיד הסביר את זה ביצחק. הנה.
הוא פסיבי, אבל הוא פועל הכי הרבה.
הנה, מה שהמהר"ל אומר, הוא אומר, הוא לא אומר, אבל בסגנון, הנה, עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם, רושם הכוונה משאיר רושם, כשאתה לוקח טבעת ואתה חותם, אתה משאיר רושם, כן? האיש הוא הרושם, כן? עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים. זה שעשה אני כרצונו. זה מה שאמרתי, שהיא מברכת את, היא מודה לקדוש ברוך הוא שיש בה את היכולת לקבל רושם, כן? זה גם כן בריאה מיוחדת. האישה נבראה כמסוגלת לקבל רושם. כן? זה החומריות של האישה. זה מה שהמהר"ל מתכוון חומרית. חומרית לא במובן של חומר, במובן של מסוגלת לקבל רושם, זה מה שהוא אומר. בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשום האדם על ידם בצמצום של כוחו החומרי והרוחני. אני רק נביא את המשפט, רגע אחד. הוא אומר, כשאדם הוא פעיל, כשאדם הוא פעיל, כשאתה עושה, איך אומרים, אם אדם לא עושה הוא גם לא יעשה טעויות. כשאדם עושה הוא עושה טעויות, אבל אם אדם הוא לא עושה, התכונה שלו היא לא לעשות, אבל הוא מקבל את הרושם, הוא לא עושה, הוא מקבל את הרושם. אז אדם כזה, אפשרות הטעות בלו היא לא קיימת, כי הוא לא עושה. כשאדם לא עושה הוא לא... אבל זה מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשום האדם על ידם בצמצום של כוחו החומרי והרוחני, ויוכל לפעמים לסור על ידי זה, כשאדם עושה הוא יכול לסור מהמגמה האלוקית העליונה. מה שאין כן התכונה הנפעלת של האישה, שהיא ישרה, היא עלולה להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלוקים. זה שעשה אני כרצונה פירוש הוא, יש לה את היכולת לקבל את הרושם של, יש שפע, במציאות יש שפע, שפע משמיים. העובדה שהאישה היא מסוגלת לקבל רושם, זה נותן לה גם את היכולת לקבל את הרושם של השפע האלוקי במציאות. היא מושפעת, כן? היא עלולה להירשם עלולה במובן של חיובי, כן? להיפעל, להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלוקים, מהתכונה הישרה, כאשר עשה את האדם ואת העולם, כן? את התוכן החומרי והרוחני שבהוויה, ישר, מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר. ועל כן מברכת היא האישה בהודעה על חלקה הטוב, שעשה אני כרצונו. את הביטוי שעשה אני כרצונו, פירושו של דבר, היא מודה לך.
אז איך הוא מסביר שלא עשה אני אישה?
מה?
הוא מסביר שלא עשה
אני
אישה?
לא, זה מצד היכולת שלו לפעול, כן? הנה. כשהוא מסביר מה זה שלא עשה אני אישה, הגבר מברך שלא עשה אני אישה, זאת אומרת, הנשמות בגורל חייהם מחולקות הן. יש נשמות פועלות, ויש נשמות נפעלות. לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מכמניהם, רושמות הכוונה מטביעות רושם, ולנרשמות מהם, כן? יש סוגי נשמות. וזהו ההבדל העצמי שקיים בנפש האיש הפועל, החוקק, הכובש, המדביר, ובנפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמדברת בהנהגתו של האיש. זהו, זה החילוק. זה בקיצור, זה מה שהמהר"ל אומר. כשהמהר"ל אומר שהאישה חומרית, הכוונה היא שהיא יש לה את היכולות, את היכולת לקבל רושם. ומבחינה זאת, לגבר יש את זה פחות. זה מה שהוא אומר. הגבר הוא יותר, התכונה של הגבר היא יותר לרשום, לפעול, ליצור. כן? זה תכונה של הגבר. וככה, יש שתי תכונות. זה מה שהוא אומר.
יש יראת השם טבעית.
מה?
יש לה יראת השם טבעית.
לא רק יראת השם טבעית, היא מוכנה לקבל, זה מה שאומר, לקבל את השפע האלוקי. יש לה את היכולת, כי בטבע שלה...
היא קולטת.
היא קולטת.
הגבר הוא משדר, אז הוא בעייתי.
בדיוק.
יותר בעייתי.
בדיוק.
גם
הרבה
פעמים אומרים שהוא לא מוכן לקבל בלשנות.
בדיוק. כי הגבר הוא משפיע. התכונה שלו היא תכונה של משפיע, של נותן, של פועל, של יוצר. זה טוב. קובלים, זה ברור שזאת כוונת המהר"ל. כשהוא אומר חומרית, זה לא במובן של חומר, אלא במובן של יכולת לקבל רושם, כמו שראינו. כן? זה ה... כן. עכשיו הוא עובר הלאה. וכן פס... אז בגלל שהאישה היא חומרית, במובן זה שהיא היא בנויה באופן כזה שהיא מסוגלת לקבל רושם, אז ממילא היא בכוח. זה במהות משהו בכוח. אם זה בכוח, אז כמו שהוא אמר, זה לא שייך לדין. לא שייך לדין. דין זה מפועל, זה גילוי. כמו שהסברנו. עכשיו הוא אומר, וכן פסלה התורה עובדי כוכבים ומזלות. שכל זה עדות אינו בפועל. ומכל שכן שכל אלו פסולים לדין. דין לעדות פסול, משום שהדין בא על העדות, כל שכן שפסולים לדין, אבל זה הוא לא הסביר.
זהו, למה...
וכן פסלה התורה עובדי כוכבים ומזלות, שכל זה עדות אינו בפועל.
אז מה הוא רוצה להסביר? שכל העובדי כוכבים ומזלות הם רק בפועל, הם לא בכוח? כי רק ישראל הם המציאו?
כן, כן, יכול להיות בהחלט. הכוונה של... הוא לא מסביר, מעניין. כאן, את הנקודה הזאת הוא לא הסביר. שכל... אני נראה רגע אחד, אני אולי נקרא הלאה. נקרא עוד רגע.
הוא לא עושה חילוק בין גבר גוי לאישה גוי.
לא, ודאי שלא.
חד משמעית.
וכן פסלה התורה עובדי כוכבים ומזלות שכל זה עדות אינו בפועל, ומכל שכן שכל אלו פסולים לדין. אם הם פסולים לעדות, כל וחומר שהם פסולים לדין, שאם לעדות פסול, משום שהדין בא לעדות, כל שכן שפסולים לדין, בכל אלו הדברים, אלו הדברים ברורים בחוכמה עמוקה מאוד. ומפני זה היה בלעם, שהוא זולת ישראל, וזה שכבר אמרנו לך פעמים הרבה, אף כי ישראל יש בהם החיסרון מצד החומר, אבל מצד אמיתת צורתן אין חיסרון, והם שלימים בתכלית השלמות, כמו שביארנו לך פעמים הרבה בזה החיבור, ובלעם היה בו, אז לא, אז אני צריכים להסביר ככה, שהכוונה שלו בזה שהוא אומר שהעובדי כוכבים פסולים, זה באמת בגלל שהעובדי כוכבים, העובדי כוכבים מהבחינה הזאת הם חומר. חומר מהבחינה הזאת, זאת אומרת, הם באמת יכולים להיות מעוצבים, זה נכון. המהר"ל מסביר, אני חושב שהמהר"ל בכמה מקומות מסביר, ישראל נקראים עם קשה עורף. עם קשה עורף. למה דווקא ישראל הם עם קשה עורף? אז הוא אומר, בגלל שהגויים הם חומריים. חומר ניתן לעיצוב. כמו שהסברנו, האישה היא נוטה לקבל צורה לעומת הבעל שהוא פעיל, הוא עושה. ישראל הם צורת העולם.
אז העם היחידי שלא השתנה לאורך כל ההיסטוריה.
הם צורת
העולם. כל העמים השתנה.
נכון, נכון. אז הפירוש הוא ישראל הם הצורה. והגויים מהבחינה הזאת הם החומר. הם מסוגלים להיות מעוצבים. לא קשה לשנות אותם. הרי זו היה הסיבה שיונה, ודאי, יונה בורח. למה הוא בורח? משום שהוא אומר, אתה שולח אותי לנינווה, הם קלי תשובה. למה הם קלי תשובה? קל לשנות אותם. קל לשנות אותם. גויים הם, 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 הם חומריים, הם יותר מסוגלים לעיצוב. ישראל, בגלל שהם רוחניים יותר, כן?
זה התמודדות איתם.
ודאי, הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. זה מה שהוא אומר.
התפעלות.
מה? הם אפשר, כן, אפשר לעצב אותם. הם מקבלים רושם. יהודים לא מקבלים רושם, כי משום שיהודים הם רוחניים יותר. כל דבר שהוא חומרי אפשר לעצב אותו, אפשר לשנות אותו. ניתן לשינוי, אבל דבר שהוא יותר רוחני, פחות ניתן. כן? ככל שדבר, אדם הוא יותר רוחני, יותר קשה לשנות אותו. בטח, בטח. ולכן ישראל נקראים עם קשה עורף. למה הם עם קשה עורף? שהם רוחניים, כן? הם רוחניים. הם לא חומריים, כן?
למשלים לאש.
נכון, נכון.
והגויים
לגלי
מים.
נכון. המים מקבלים צורה, נכון. לאן שתכניס אותם, יקבלו את הצורה. ראינו את זה במערל, נכון, נכון, נכון. זה הכל אותו שייך אותו עניין. מה?
שרשנו הרבה בחיבור זה.
כן, כן. כן. עכשיו, ומפני זה היה בלעם, שהוא זולת ישראל, וזה שכבר אמרנו לך פעמים הרבה, אף כי ישראל יש בהם החיסרון מצד החומר, אבל מצד אמיתת צורתם אין חיסרון, והם שלימים בתכלית השלמות, כמו שביארנו לך פעמים הרבה בזה החיבור. ובלעם היה בוחן ישראל מצד אמיתת צורתם, אשר בו נמצאו ישראל בפועל. ולכן היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל. זאת אומרת, היכולת של בלעם להעיד על ישראל, כן, מצד שהוא בחוץ.
נקרא בלעם, בלי עם.
ולכן, נכון, ולכן היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל, וזה מפני שלא היה לו קרבה וחיבור לישראל. לכך היה בלעם מעיד עליהם מצד אמיתת ישראל אשר נמצאו ישראל בפועל, וזהו שגורם שהיה נבואת בלעם על ישראל לכל לטובה, כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את הכללה לברכה, שהיה רוצה לקלל אותם, ונהפך לברכה ברכות שאין כמותם. זאת אומרת, דווקא מצד, אני מבין שמה זאת אומרת מה שרוצה לומר, דווקא מצד הראייה, היכולת שלו לגלות את ישראל בצורה היותר גלויה, לכן הוא גם רצה לקלל אותו. כן? אבל הקדוש ברוך הוא הפך, אבל ההתייחסות שלו לישראל נבעה מצד היכולת שלו לראות. כן? יכול היה לראות את הדברים בצורה הכי גלויה. לנו הוא אומר, לנו קשה לראות את המציאות שלנו כמות שהוא רואה. כמו מבחוץ.
אנחנו נוגעים בדבר.
בדיוק.
כי אנחנו כמו עד.
נכון, נכון. כמו עד שרוצה להעיד על קרוב שלו.
אין לו חוץ מזולתו. לכן
בלעם חייב להיות מוכנת בחוץ. זה מה שכתוב. איך כתוב? נו.
לא מסתדר לי, כי גויים לא קשרים
לנו.
בבקשה? גויים לא קשרים לנו.
כן, כן, כן.
ובלעם, איך הוא יכול להעיד? הרי לא, אין לו צורה. הוא גוי, אין לו צורה. איך הוא יכול להעיד על ישראל, על הצורה של ישראל? זה לא מסתדר.
אתה אומר, מצד אחד אנחנו אומרים שגויים הם בכוח ולא בפועל, הם מקבלים רושם.
נכון. אז איך בלעם יכול להעיד?
אבל
זה לא עדות של בית דין, זה עדות של גם האישה יכול, זה לא עדות שהוא פסול לעדות,
זאת אומרת, להעיד בבית דין, מבחינה מסוימת הוא צודק, להעיד בבית דין הוא לא יכול. אבל מצד שני יש לו את יכולת, יש לו את יכולת הראייה, יש לו את יכולת הראייה של מציאות שלנו על עצמנו אין. אנחנו לא מסוגלים לראות באופן ברור את המציאות שלנו כמות שהיא. לנו אין... מה? כי אנחנו כמו בעלי דין. אבל מי שהוא לא שייך אלינו, ולא רק מי שהוא לא שייך אלינו, הוא אומר, הוא היותר רחוק מאיתנו, באופן קיצוני. היותר רחוק מאיתנו. אז ממילא יש לו את ה... ככל שאתה מרחיק יותר מישראל, יש לך את היכולת...
זה ברור, כי ישראל, כל הופעה של ישראל היא רק עם. זה שזה עם, והוא בלי עם, אז הוא הכי מנוגד.
אני אומר, זה יכול להצטרף. על כל פנים, הוא באופן קיצוני מרוחק מאיתנו. והרחוק שלו מאיתנו נותן לנו את האפשרות לראות. טוב. אני רוצה להפסיק כאן, שאני רוצה ללכת להתפלל. אז בכלל, אפילו לא חזרנו היום.
אבל זה רק אומר שחזרנו הרבה.
אתה אומר, זה שווה.
זה שווה.
טוב.